ברכת השם עליכם מעתה ועד עולם תמיד.
אמן.
אנחנו השבת בדור שמתברך בדף הלכות קדושים, בפרשה מאוד חשובה, פרשה של מה מלכה של הצרה, אבל יש בה הרבה הפרשה היא פרשה קצרה, אבל יש בה הרבה גופי תורה תלויים בה, ולמה? כי באמת צריך לזכור שספר ויקרא כולו עוסק בהשראת השכינה במשכן, והשראת השכינה במשכן אינה רק לצורך המשכן, אלא לצורך השראת שכינה בעם ישראל כולו, לא רק שהמקדש יהיה קדוש, אלא שגם ישראל יהיו קדושים, ועל כן, על כן פרשת קדושים היא חלק בסיסי, יסודי, מפרשת החרמות. אחרי שדיברנו על איך הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, איך הוא זוכה להתקדש בעצמו ולהיות במקום שבו שורה שכינה, באה התורה ואומרת, אתם תהיו קדושים. ועיקר הזמן שבו עם ישראל צריכים להיות קדושים, זה עכשיו. עכשיו, מה זה עכשיו? לא רק חודש אייר, אלא התקופה שאנחנו חיים בה. למה? יש פרק ביחזקאל שאומר שהקדוש ברוך הוא אומר, אחרי שאני עושה קיבוץ גלויות וקיבצתי אתכם מכל הגויים, אומר הקדוש ברוך הוא, אחר כך אני מתאר אתכם, והזיתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל תומותיכם ומכל גלוליכם אתאר אתכם. אומרת התורה, אומר יחזקאל הנביא, אומר בשם השם, דעו לכם, אחרי קיבוץ גלויות, אני מתאר אתכם. למה זה כל כך חשוב? כי קראנו בסוף פרשת החרמות, שהתורה אומרת, תיזהרו לא להיטמע בטומאות מצרים ולא בטומאות כנען. למה? כי את כל הטומאות האלה נטמעו הגויים אשר לפניכם, ותטמע הארץ, ותקע הארץ את יושביה. אומרת התורה, דעו לכם, הארץ הזאת היא מקיאה, היא לא יכולה לסבול. כמו אדם שאוכל משהו מקולקל, הוא מקיא, הארץ לא יכולה לסבול עוברי עבירה. והיא מקיאה אותם, ותקע הארץ את יושביה. לכן הארץ הקיאה את הכנענים שהיו בארץ. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להישאר בארץ, אנחנו חייבים להיות טהורים, לא טמאים. לכן אומר הנביא יחזקאל, אחרי שהקדוש ברוך הוא עושה קיבוץ גלויות, מה הוא עושה? הוא מטהר אותנו. ביום טהרי אתכם מכל אבנותיכם, ונבנו הערים ונושבו החרבות, והארץ הנשמה תאבד. כך אומר הנביא יחזקאל, למה? כי רק כאשר הקדוש ברוך הוא מתאר אותנו, יש לנו יותר ויותר אפשרות להשתקע פה בארץ, להיות נטועים פה בארץ, להפריח את הארץ, לבנות אותה, את הכבישים, את הבתים, את החורבות. אז אם לא עכשיו, אם זה ממש, פרשת קדושים נאמרה במיוחד לתקופה הזאת של עם ישראל נמצא בארץ ישראל, אחרי קיבוץ גלויות, אחרי יישוב הארץ, אחרי בניית הבתים, אחרי נטיעת כל המטעים, ותוך כדי זה הזמן שבו עם ישראל צריך להיות קדוש, וככל שנהיה יותר קדושים, כן יותר ויותר נזכה להשתרש בארץ. ממש כמו שהתורה אומרת במפורש, לא דרש, לא איזה פירוש, זה פשט הפסוקים בסוף פרשת החרמות ותחילת פרשת קדושים. מאידך אנחנו גם יכולים לדעת שכל אותם אומות שנמצאים לצערנו עדיין בארץ ומציקים לנו, אין להם פה תכלית, כי הארץ תכונתה להקיא אותם. תגיד רגע, למה עוד לא הקיאה אותם? קודם כל כבר הקיאה רבים רבים מהם, וכל חודש מקיאה עוד ועוד מהם. אבל כמו שאנחנו יודעים, יש פסוק שאומר לעם ישראל, למה הם מתעכבים בדרך לארץ ישראל ביציאת מצרים? כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. ועוד אומר את התורה, מעט, 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 הגרסון מפניך. נדע שכו, אני מגרש אותה, מעט לאט. ככל שאתה מרבה יותר הקדושה, יותר מהר אני מגרש את האנשים הטמאים אליהם מארץ ישראל. ולצערנו, באמת מדובר באנשים טמאים ורחוקים עוד. יהי רצון שדע שכו, יזכנו לראות את הטהרה והקדושה בעם ישראל במהרה. ולראות איך הארץ מקיעה את הארורים הרשעים אליהם מתוכם. עוד צריך לדעת שאומר בעל החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, הסבא הגדול של החידה, אומר, כתוב, כל היושב בה נשאו אבון. מכיוון שהארץ מקיעה את יושביה, אם אתה מסתכל היום על עם ישראל בארץ ישראל, הם אנשים, מי שגר פה הוא אדם צדיק, שאם לא כן, הארץ הייתה מקיעה אותו ומגרשת אותו. ואף פי שאתה מסתכל בעיניים ואתה אומר, רגע, לא נראה לי צדיק, משהו פה לא בסדר. אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. הרבה אנשים בעם ישראל שאנחנו רואים אותם לפעמים וחושבים אולי לא, פתאום מתגלה לך שהם אנשים טובים ויראים ושלמים, ומי שלא צדיק, בעזר השם יהיה צדיק במהרה. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש של אחרי, בתוך החודש של אחרי פסח. אני רוצה לקרוא לפניכם זוהר, שמדבר על פסח שני שנעשה כידוע לכם ב-15 לחודש השני, חמתתוו אייר, כן? אז אומר הזוהר, פסח שני נועד למי שלא היה טהור או שהיה בדרך רחוקה, הוא מקשה איך זה יכול להיות, הרי חודש ניסן זה חודש שבו יצאו ישראל למצרים, לא חודש אייר, נכון? אז איך עושים פסח בחודש אייר? הרי כל הפסח נועד על היציאה, היציאה כבר הייתה. אומר הזוהר, כיוון שכנסת ישראל מתעטרת בכתרים שלה בחודש ניסן, לא לוקחים את הכתרים האלה 30 יום. וכל 30 יום האלה, מהיום שכנסת ישראל קיבלה את הכתרים, יושבת כנסת ישראל עם הכתרים שלה וכל החיילים שלה בשמחה. לכן אנחנו יכולים לעשות פסח שני 30 יום אחרי תחילת הפסח, כי עדיין עם ישראל באותם אורות והשגות ורוחניות גדולה כמו שהיה ביציאת מצרים. זה דבר פלא. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, כך אומר הזוהר, צריך להרגיש, אם הוא מחובר לכנסת ישראל, שעם ישראל נמצא בכתרים גדולים. יש כתר מלכות, 30 יום שמתתוו ניסן עד תתוו אייר, וזאת הסיבה שבגללה אפשר לאכול מצות ולאכול פסח ומרור אפילו בתתוו אייר, וזה נחשב פסח למי שלא עשה פסח ראשון. יש לדבר הזה גם משמעות הלכתית מפורסמת, שהרב אליהו עליו השלום היה רגיל לומר תמיד, שמי שאוכל מצות ב-30 יום האלה, שמתתוו ניסן ועד תתוו אייר, מברך עליהם המוציא לחם מן הארץ לברכת המזון, אף על פי שבדרך כלל כל פת הבא בכסנים, דיינו, יש לזה שלוש פירושים, אחד מהם, כל פת שהיא יבשה, ואני כמו בסקיבית, מברכים עליה, או כמו, כמו מציות כאלה, פריחיות, מברכים עליהם בדרך כלל מזונות, כי הן שבירות, וזה לא חלק מהסעודה, אז אוכלים אותו כמו לפתן כזה, כמו מטעם כזה, לא לסביעה, אלא זה נועד בדרך כלל לצורך תענוג, כמו עוגה. אף על פי כן, אנחנו מברכים עליהם, למה? מכיוון שיש שם לחם עליהם. הרי בפסח אנחנו מברכים על מצה, המוציא לחם מן הארץ, נכון? מה לחם? זה לחם, זה מצה. אבל מכיוון שזה עכשיו יש לו חשיבות, למצה הזאת יש לו חשיבות, אתה שם אותה על השולחן, אתה קובע עליה סעודתך, אז היא נחשבת לחם, אתה מברך עליה, מוציא לחם מן הארץ, כי אתה קורא על הלחם. אתה קורא על הלחם. אז השם לחם לא עוזב אותה 30 יום. 30 יום, כמו שהזוהר אומר, עדיין שם לחם עליה. ומעניין שהדבר הזה הוא מופיע גם בגמרא. הגמרא מסכת קידושין אומרת דבר מאוד מעניין. אומרת, יש מקשה על הפסוק שמופיע בפרפס בשלח, שם כתוב, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה, עד בואם אל ארץ נושבת, את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען. זה גמרא מקשה, תחליט, קצה ארץ כנען זה לפני ארץ נושבת. ארץ כנען, ארץ נושבת, זה בתוך ארץ כנען. מתי? עד מתי אכלו את המן? והגמרא אומרת, אכלו את המן עד שבעה, עד לא, ירד המן עד שבעה באדר, יום פטירת משה, בזכותו היה מן לעם ישראל, ומשבעה באדר עד תתוו לניסן, זכו בני ישראל ואכלו משירי המן. ובלשון הגמרא, היו מסתפקים ממן שבכליהם עד תתזיין בניסן, יום הקרבת העומר, שאנחנו תכף נספור את העומר בגללו. אז למה זה? מה הרעיון? אנחנו יודעים ש-40 שנה בני ישראל מקבלים מן. כמה זה היה מן? כמה אדם היה יכול לאסוף? כתוב מפורש, המן היה דק ככפור. כפור, מה העובי שלו? כלום. אומר הארי, משהו בקושי גשמי, כמעט רוחני. אתה בקושי יכול לאסוף אותו. אתה לוקח את הכפור הזה, מביא אותו לאוהל שלך, יש לך עומר, כמות רצינית. מה שמפרשים הנוחלה, סרית העפה. ואם זה ביום שישי, אתה לוקח אותה כמות, יש לך כפול, שני עומרים. איך זה יכול להיות? ואם יש לך בבית 10 אנשים, יש לך 20 עומרים. איך זה יכול להיות? מוצא פי השם, זה ברכה, זה לא כמות, זה איכות. זה כמו פח השמן שהיה לאלישע הנביא. יש לה, כמה אומר הנביא לאישה, כמה יש לך בבית? אמרת, לא, סוך שמן. טיפה השמן של הסוך באצבע קטנה. כלום, כמות מזערית. אומר, תביאי כלים לבית. הביאה, נאמר, 1,000 כלים. היא מוזגת, והשמן כל הזמן ממשיך, ממשיך, ממשיך. עד שאומרת, יש עוד כלים, אמרו להן, ויעמוד השמן. אם היה 2,000 כלים, כמה שמן היה יוצא? ל-1,000 או ל-2,000? ל-2,000. זאת אומרת, אם יש ברכת השם, אין מניעה לכמות. אין יהיה לכמות. אז הם אוספים מן, בשבעה באדר, יום פטירת משה, וזה מתרמה אצלהם, כמו הארק של הבבא סאלי. לא נעצר. נמשך, נמשך, נמשך. אין מניעה לכמות. זה ברכת השם. וזה כל המטרה שיורד מן 40 שנה. למען הודיעך. כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי הכל מוצא פי השם יחיה אדם. איך הם עובדים את זה? דרך המן. אז בסיום של 40 שנה, אחרי שכבר התאמנו 40 שנה להבין את העניין הזה, הם אוספים מן, וזה מספיק להם לחודש ושבוע. מזין באדר עד תזין בניסן. אומרת הגמרא, טוב, אבל זה עדיין לך 40 שנה. למה? מתי התחיל המן לרדת? המן התחיל לרדת, לא בתזין בניסן, כתוב בפרש, בסוף בפרשת שמות כתוב, כשבני ישראל באים למשה, ואילנו כל ב-15 לחודש השני, זאת אומרת בתתוו אייר, לצאתם מארץ מצרים, באים בני ישראל אל משה ולארון המדבר, ואומרים לו, אין אוכל, מי ייתן, מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, בוכלנו לחם לסובע, מה אתם הוצאתם אותנו למדבר הזה, למות ברעב? ואז אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בבעיה? טוב. הנה אני מפתיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דברים ביומו, וכולי למען אני אסיים את הלך בתורתי עם לו. זאת אומרת, המן מתחיל לרדת מתי? בתתוו לחודש אייר. אז איפה יש לך 40 שנה? אם אתה אומר שסיימו בסוף 40 שנה בתת זין ניסן, ואתה אומר שהוא התחיל בתת וו אייר, יש לך חודש, יש לך חודש חסר, 40 שנה פחות חודש, כך מקשה הגמרא. מתרצת הגמרא תירוץ שקשור למה שקראנו מקודם בזוהר. אומרת הגמרא, עוגות שהוציאו ממצרים, טעמו בהם טעמן. זאת אומרת, כשהם לקחו ממצרים את המצות האלה, במצות האלה היה טעם של מן. 30 יום זה מספיק להם. קורה במצות האלה את אותה ברכה של פח השמן. לא נגמר. לא נגמר. לקחו כמה לקחו. לא הספיקו. לא הספיקו זה קם. לא הספיקו להכין. אבל באותו מעט יש ברכה של מן. לומר לך, אל תחשוב שברכת המן זה משהו שהיה פעם. או זה רק במן ההוא שירד במדבר. אלא יכול להיות בלחם שלך בבית. אותה ברכה של מן. בשמן שלך יכול להיות הברכה של המן. בלחם שלך יכול להיות ברכה של המן. זה לא ברכה שהייתה ואין רק בשביל זה, כשיצאו ישראל ממצרים, במצות שלהם יש טעם מן, והם אוכלים אותם 30 יום וזה לא נפסק. מתי זה נפסק? כשמתחילים להתלונן. אומרים, או, מי איתם אותנו במדבר, באוכלן לחם לסוף, בשלטנו עשיר בשר? אומר הקדוש ברוך הוא, התלוננתם? טוב, אני אפסיק את הברכה שיש במצות שיצאתם במצרים, אני אעשה לכם נס מיוחד, שתראו, נס מן השמיים. אבל לפני כן, איפה הנס הזה היה? בלחם מן הארץ. ואת אומרת, מה גרם שיצטרכו לחם מן השמיים ולא לחם מן הארץ? התלונות שלהם. כי באמת, אם אדם זוכה, הוא זוכה לראות את ברכת השם בלחם מן הארץ, וזה הרבה יותר גדול. כי בלחם מן השמיים יהיה נס, זה טבעי. אבל בלחם מן הארץ, אתה זרעת החיטה, ויש מהפקות ברכה עצומה. אתה אפית המצות, ואתה אוכל מהם 30 יום? לכן אנחנו כל שבת לוקחים את החלות, מכסים אותם כמו מן. לומר לנו ריבונו של עולם בבקשה, את אותה ברכה שעשית לעם ישראל ביציאת מצרים, עם ההוגות מצות, שאכלו אותם 30 יום. גם עכשיו, בבקשה ריבונו של עולם, בלחם שלנו על השולחן, תעשה את אותה ברכה. שהברכה הזאת היא לא נפסקת. ולכן חכמנו אמרו, שהיה משה רבנו שם צנצנת של מן בקודש הקודשים. מה לצנצנת? למה נגמר? מה פירוש המילה צנצנת? מה אתה אומר? כל אחד יש לו בבית צנצנת. צנצנת זה מקום שאפשר להסתכל ולראות. להציץ ולהסתכל בו. זה משהו שעם ישראל רואה. היו אומרים להם, אתם דואגים לפרנסה שלכם. הנה, יש פה מן. הוא אומר, טוב, מה זה קשור? המן נמצא בבית המקדש, לא אצלי בבית. לא! המן שנמצא במקדש מלמד לך שמה שאצלך בבית, זה גם יש בתוכו ברכת המן. אז מורי ורבותיי, תדעו לכם, יש לכם בבתים שלכם ברכת השם. בלחם שלכם יש ברכת המן. במים שלכם, בשמן שלכם, בפירות שלכם, בכל דבר שיש לכם בבית, יש את הברכה, ברכת השם. ואנחנו, כדי לזכור את הברכה הזאת, מברכים כל פעם על כל פרי ופרי. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ, המוציא לחם מן הארץ וכו'. מכיוון שבלחם הזה יש מוצא פי השם, המוציא לחם מן הארץ. לכן אנחנו מברכים את הברכות המיוחדות האלה, כדי לזכור את מה שעם ישראל למד במדבר 40 שנה. שיש מוצא פי השם שמחיה את הלחם הזה כל הזמן, וזה חשוב לזכור. לכן אנחנו גם סופרים את העומר. ממתי אנחנו סופרים את העומר? אנחנו מתחילים לספור את העומר בדיוק ביום שפסק המן. כי ביום שהבנו שמוצא פי השם מחיה, אנחנו ביום הזה סופרים 40 יום עומר, 49 יום עומר. לזכור תמיד שמה שאתה החיטים, אלה שיש לך, סורים אלה שהנפת להשם, זה מוצא פי השם מחיה אותם. כל שנה, כל ספירת העומר נועדה בדיוק בשביל זה. בעומר הזה, כמו העומר במדבר. העומר שאתה מניף, כמו החלה שאתה עושה, אותו כמות כמו העומר במדבר. כולה ברכת השם. יהי רצון שאמת ברכת השם תלווה אתכם מעתה ועד עולם. מה שהזכרנו מקודם, את ההלכה שהרב עליו השלום היה אומר לברך על מצות המוציא עד פסח שני, באמת זה לא פשוט. יש בזה דעות שונות, והאשכנזים בכלל נוהגים לברך על מצות כל השנה המוציא לחם מן הארץ. כך כתוב בשו"ת שבט הלוי, וכך גם ספרים אחרים, כך כותב הרב זבין בספרו סופרים וספרים, הוא אומר, למה מברכים על זה המוציא לחם מן הארץ? הרי למה בסקיבית אנחנו מברכים עליו מזונות? לא בגלל שהוא מתוק, בגלל שהוא יבש, גם זה יבש. והתשובה שהוא אומר, מכיוון שיש על זה שם לחם. מכיוון שנקרא על זה שם לחם בפסח, נשאר על זה שם לחם בכל השנה. הגינת ורדים, כן? היה ראש רבני מצרים בקהיר לפני 300 שנה. הוא כותב שגם לפי דעתו צריך לברך המוציא על, על, על מצה, וגם בסוף ברכת המזון. והביא כמה סיבות. הוא אומר, הסיבה היא כי האפייה של המצות היא אפייה יותר קשה קצת מאשר בסקיביטים. אופים אותם שיהיו ממש יבשים. בסקיביט יש לו עוד טיפה לחוט. מצה רגילה, מצות היבשות, אפילו זה, יבש כעץ. ועוד הוא אומר גם הסיבה שהזכרנו מקודם, שיש על זה שם לחם. אם כך כותב הגינת ורדים, אבל באמת הפוסקים הסתפקו בדבר הזה. החידה בעצמו אומר, הדבר הזה מסופק, אני לא יודע מה להגיד. יש סברה לפה, יש סברה לפה, גם כף החיים הוביל. שיש סברה באמת לברך המוציא. לכן הרב כותב, מי שיכול להחמיר ולא לאכול, אלא עם חתיכת לחם, תבוא עליו ברכה. אבל מי שאוכל את זה כמות שזה, יכול לברך על זה המוציא, כי עד 30 יום, כמו שהזוהר כותב וכמו שראינו בגמרא, עדיין הברכה של המצה שרתה עוד 30 יום עד פסח שני. והרי בפסח שני עצמו גם כן, אם אדם יאכל מצה, מה יברך עליה? שהכל, מזונות, יברך עליה המוציא, כי זה על מצות המאורים יאכלו, זה הלחם שלו באותה שעה, מי שעושה פסח שני. אז לכן אנחנו משאירים את זה באותו מציאות. עוד הלכה, רציתי להזכיר פה עכשיו, שקשורה לספירת העומר, זה הלכה שהרבה דנים בה, וזו שאלה שאחת השאלות הנפוצות ביותר בימי ספירת העומר, האם אדם ששכח יום אחד, או מסופק אם שכח יום אחד, יברך או לא יברך? מה יסוד השאלה? זה מופיע כבר בראשונים, תוספות ומסכת מנחות כותב את זה, מביא בשם בהג, בעל הלכות גדולות. הוא אומר, יש שאלה, האם המצווה של ספירת העומר זה 49 מצוות ספירה או מצווה אחת שלמה? לכאורה, אם אנחנו מברכים כל יום אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר, זאת אומרת שכל יום זה המצווה בפני עצמה. אבל יש דעה אומרת לא, מכיוון שהתורה אמרה תספרו 50 יום, כל ה-50 יום זה מצווה אחת. אם פספסת יום אחד, אם יום אחד לא ספרת, אתה יותר לא יכול לספור. זה דעת הבהג, כותב על זה התוספות, ותאים הגדול. אי אפשר לומר כן. התוספות חולק עליו, אומר, זה לא יכול להיות דבר כזה. אז למה אתה מברך כל יום? אם אתה מברך כל יום, זאת אומרת שאתה רואה את זה כמו כל יום בפני, מצווה בפני עצמה. למה אתה מסביר את זה כל יום? ולפי דעת תוספות, גם אם אדם שכח יום אחד, הוא יכול להמשיך לספור. ככה דעת תוספות. ובאמת ראיתי מאמר יפה שכותב, מאמר הלכתי, שכתב אותו הרב אברום שפירא. הוא אומר, אם תתבונן טיפה לעומק, תוכל לראות דבר מעניין. אומר, זה לא, זה הדוגמה היחידה של מצווה שהיא כמו שתי מצוות. יש עוד הרבה דוגמאות אחרות. למשל, תפילין. תפילין זה מצווה אחת או שתי מצוות? יד וראש. שתי מצוות. יש מי שמברך על זה שתי, אשכנזים נוהגים לברך שתי ברכות באמת. ספרדים מברכים ברכה אחת. זה גם אותה מחלוקת, אם זה מצווה אחת או שתי מצוות. אבל אני אקח עוד דוגמה. מבית המקדש. כשאדם בבית המקדש מקריב קורבן תמיד, אחד בבוקר, אחד בערב. האם זה מצווה אחת או שתיים? זה מצווה אחת. כשאדם מקריב קורבן מוסף, יש הרבה קורבנות מוסף, זה מצווה אחת. זה מצווה אחת שלא תלויה אחת בשני. אם שאני אקח מצוות תפילין, מצוות תפילין, כתוב מפורש בגמרא, שהכהנים יהיו מניחים רק תפילין של ראש, לא יהיו מניחים תפילין של יד, שלא יהיה חציצה. זאת אומרת, זה לא תלוי, למרות שזה מצווה אחת, הם לא תלויות אחד בשנייה. אם יש לך, אם אדם יש לו רק תפילין אחד, גם אני אך אותה. זה לא מעכב אחד את השני. אם אדם יקריב, לא יקריב קורבן תמיד של שחר, לא יקריב תמיד של ארבעים, יקריב. זה לא מעכב אחד את השני. אז למה באמת בספירת העומר, אתה אומר שאם אדם לא ספר יום אחד, אומר הבהג לא יכול לספור את שאר הימים. אומר, הסיבה היא מסיבה אחרת לגמרי. זה לא בגלל שהמצוות תלויות זו בזו. אל מכיוון שאתה עוסק במצוות ספירה, כשסופרים, אתה לא יכול לספור שבעה ימים אם לא ספרת שישה ימים. כשיש לך ספירה, אז זה יוצר תלות אחד בשני. אבל אילולא היה מדובר בספירה, אם מדובר בקורבן תמיד, למרות שזה מצווה אחת, זה לא מעכב. תפילין, למרות שזה מצווה אחת, זה לא מעכב. זה מצווה אחת, אתה יכול את זה לעשות, ואת זה לא לעשות. הוכחה לדבר הזה יש מספירת יובל. אנחנו לצערנו עדיין לא סופרים יובל, כי עדיין אין רוב יושבי עם ישראל עליה, אבל זה עוד מעט קורה. אנחנו היום כבר בעם ישראל, בארץ ישראל, עוד מעט 50%, עוד מעט רוב יושבי עליה. זה ממש יכול להיות עוד גל עלייה אחד, ואנחנו כבר הגענו לזה. יש סיפור בגמרא. אנחנו כולנו מכירים שבזמן חזקיהו, מלך יהודה, בא סנחריב מלך אשור, והגלה את עשרת השבטים. הגלה אותם מארץ ישראל. ברגע שהגלה אותם מארץ ישראל, אין רוב יושביה עליה. אין רוב יושביה עליה. מתוך 12 שבטים, 10 גלו, 2 נשארו, 2.5 נשארו, וזה לא רוב. הפסיקו לספור את היובל. אומרת הגמרא, בזמן יאשיהו, יאשיהו היה הנין של חזקיהו. כן? הבן שלו היה מנשה, הבן של מנשה היה עמון, הבן של עמון היה יאשיהו. מנשה ועמון היו מלכים רשעים. אבל יאשיהו היה מלך צדיק, בעל תשובה, אומרת הגמרא, אחד מגדולי בעלי התשובה שבעולם. בזמן יאשיהו הולך ירמיהו ומחזיר את עשרת השבטים. ומביא אותם חזרה לארץ ישראל. ושוב חוזרים לספור יובלות. אומר רש"י, איך התחילו לספור יובלות? נגיד בזמן סנחריב, ספרו עד נגיד שנה 12 ליובל. אחר כך הייתה הפסקה של כל השנים שבאמצע. בזמן יאשיהו מחזירים את עשרת השבטים. האם מתחילים לספור 13 או מתחילים מאחד? שאלה ברורה. האם כשסופרים 50 שנות יובל, איך סופרים אותם? התחלת לספור, כי יש רוב עם ישראל בארץ ישראל. בא סנחריב, הוציא 10 שבטים, אין לך רוב, אתה עוצר את הספירה. עוברות שנה, שנתיים, 10, 50, 90 שנה עוברות. הנה ירמיהו מחזיר את 10 השבטים. אתה מתחיל 13, 14, 15, או אתה מתחיל שוב 1, 2, אומר רש"י, ודאי שאתה מתחיל 1, 2. ספירה חייבת להיות רציפה. אם אתה עוצר את הרצף, אתה לא יכול להמשיך את הספירה. אם היה הפסקה, שנה, שנתיים, שלוש, 90 שנה, אתה לא יכול להמשיך את הרצף. ולכן ספירה חייבת ללכת כסדרה. אם אדם הפסיק את הספירה באמצע, מתחיל מההתחלה. אותו דבר בספירת שבעה נקיים. כשזווה צריכה לספור שבעה נקיים, אם באמצע השבעה נקיים, היא החליטה שהיא מפסיקה לספור. למה? לא יודע. רבה עם בעלה. יצא למילואים. יאללה, אין לי כוח. והזניחה את זה, יום, משהו. והתחרתה, שלימה עם בעלה. נו, התחלה לספור עוד פעם. צריך לספור מההתחלה. אי אפשר לעשור את הרצף. ספירה היא תלויה ברצף. אותו דבר בספירה של ספירת העומר. בספירה של ספירת העומר, אומר הרב שפירה, אי אפשר בלי שאתה סופר את הרצף. וזה מדויק בדברי תומת הדשן שמסביר שמה, שספירה היא בגלל הרצף. ולכן אומר הבעל הלכות גדולות, אם אדם לא ספר בלילה, יספור ביום. יש מחלוקת האם יספור ביום עם ברכה או בלי ברכה. לפי דעת, יש מקום אחד בתוספות שאומר בלי ברכה. יש מקום אחד, תוספות לא אומר, ויש דעות שונות. אבל גם אם הוא סופר בלי ברכה, הוא סופר. אז אתה יכול לספור למחרת. הוא סופר. הרי המטרה היא שאדם יספור עם ברכה. ויש דעות שאומרות, בדעת בהג, ככה כותב רבי ישעיהו בספרו בשם הבהג, שדעתו הייתה שיספור עם ברכה, ותוספות אומר בשמו שיספור בלי ברכה, וזה לא משנה. כל המטרה של הספירה ביום היא ליצור את הרצף. אז אם אדם לא ספר ביום הראשון או ביום השביעי, לא ספר את הספירה בערב, תספור ביום. ממילא למחרת אתה יכול לספור עם ברכה, ולא בגלל ספק ספקה, אלא בגלל שספרת. כי כל המטרה היא מטרת הספירה. על פי זה הוא אומר, כמו שהרב עליו השלום היה תמיד רגיל לומר, אומר, אם ילד התבגר ונהיה בר מצווה, תוך כדי ימי ספירת העומר. האם יספור עם ברכה או יספור בלי ברכה? אומר הרב, יספור עם ברכה. למה? אם הוא ספר מתחילת הספירה, ועכשיו הגיע באמצע ימי הספירה בר מצווה, הוא יכול להמשיך, כי יש פה ספירה. הרי ספרת, אז אתה יכול להמשיך את הספירה. גם אם ספרת, ולא קיימת את המצווה כתקנה, כמו זה שספר ביום, אבל סוף סוף הוא ספר, עכשיו, למה אנחנו לא סופרים ביום עם ברכה? מה הסברה? למען דאמר לא סופרים? כי הרי הספירה היא לא מהקרבת העומר. הקרבת העומר הייתה ביום. הספירה מהקצירה, מהחל חרמש בקמה. זאת אומרת, מהקצירה. הקצירה הייתה בלילה. מהחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות. מכיוון שאתה סופר מהקצירה, והקצירה הייתה בלילה, לכן בלילה מברכים. לאחד השיטות הוא הבהג, גם ביום מברכים. למה? כי מי שיש דעה שאומרת שמי שלא קצר בלילה יכול לקצור ביום. וזה מחלוקת, מחלוקת תנאים, מחלוקת משניות. ויש מחלוקת כמו איזה משנה פוסקים, כן? אז המחלוקת ראשונים כבר גדולה, אבל זה לא משנה. אומר הבהג, גם אם לא ספרת בלילה וספרת ביום עם ברכה או בלי ברכה, הרי ספרת. וברגע שספרת אתה יכול להמשיך לספור, וכן הוא עדין גם כן, בילד שספר, למרות שלא היה חייב, מכיוון שהוא ספר, אז הוא יכול להמשיך בספירה. יש עוד שאלה, שגם הרב עליו שלום היה תמיד מדגיש אותה, ואני רוצה לחזור על הדברים. תמיד הרב היה אומר, יש בלשם ייחוד, שכמו שתיקן אותו רבי יוסף חיים, גאון עוזנף תפארתנו, כתוב, מצוות עשה מן התורה. וככה גם האשכנזים נוהגים, אומנם לא אומרים לשם ייחוד כמו שאנחנו אומרים, אומרים, הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה, נכון? כמו שכתוב בתורה, וספרת לכם, אחרת השבת וכו'. והרב שאלו אותו, מה זה מצוות עשה? הרי זה מחלוקת הרי בהלכה. האם ספירת מצוות, ספירת העומר, זה מדאורייתא או מדרבנן? אז הרב היה, מביא איזה פירוש יפה בשם רבנו ירוחם. רבנו ירוחם זה אחד מהפוסקים הראשונים, מביא אותו בעל הבן איש חי, בפירוש שלו, בהגדה שלו. הוא אומר דבר חשוב, ותשימו לב בלשם ייחוד שאתם אומרים. הוא אומר, יש שתי מצוות. הגמרא אומרת, יש מצווה למימנה יומה, ומצווה למימנה שבועה. יש מצווה לספור ימים, ויש מצווה לספור שבועות. מה ההבדל ביניהם, בין ימים לבין שבועות? אז הוא אומר, כך כתוב ככה. מצוות ימים, כתוב, הפסוק שמדבר על הספירה של הימים, אומר, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. זאת אומרת, השבועות תלויות בהקרבת קורבן. אבל הימים, תספרו 50 יום, לא תלויים בהקרבת הקורבן. אז הגמרא אומרת על אביי, שהיה אומר, מצווה למימנה יומה, ומצווה למימנה שבועה. ולפי דעתו זה דאורייתא, וכך פוסק הרמב״ם. מצווה למימנה יומה, ומצווה למימנה שבועה. יש מצווה למנות ימים ושבועות. זה שהתורה אמרה, יום אביאכם את עומר התנופה תספרו 50 יום, והיום לא אומרים את עומר התנופה, זה לא אומר שבגלל שאין עומר תנופה, אז לא, ביום שהיום מביאים את עומר התנופה בזמן בית המקדש, דיינו ביום ט"ז בניסן, מהיום הזה אתה מתחיל לספור, וגם בימינו זו מצוות עשה מן התורה, כך פוסק הרמב״ם. יש דעות ראשונים אחרים, רש"י ותוספות שאומרים שזה דרבנן בימינו, אבל יש דעה שאומרת, כך כותב רבנו ירוחם, שבועות תלויים בהקרבת העומר, ימים לא תלויים בהקרבת העומר. ולכן, אנחנו מה עושים היום? אנחנו היום מברכים, היום נגיד שבעה ימים לעומר, זה לא היום, אבל למשל אני מביא, שהם שבוע אחד. למה אתה אומר שבעה ימים שהם שבוע אחד, או שמונה ימים שהם שבוע אחד ויום אחד? אז הוא אומר, מסיבה פשוטה, המצווה שלנו היא על ימים. על ימים לא קשורים בהקרבת קורבן העומר. ואנחנו מברכים על זה. שבועות כן תלוי בקורבן העומר. אבל כדי להזכיר את השבועות על חשבון הימים, אנחנו אומרים, שבעה ימים לעומר, שהם שבוע אחד. שמונה ימים שהם שבוע אחד ויום אחד. כי השבועות זה רק זכר למקדש. אבל הימים זה ממש חיוב מהתורה. זאת אומרת, דעת רבנו ירוחם, שימים זה דאורייתא, בימינו, ושבועות היום זה לא דאורייתא. בזמן בית המקדש, לדעת רבנו ירוחם, הם מברכים שתי ברכות. ברכה אחת על הימים, ברכה אחת על השבועות. אלה שתי ברכות מיוחדות. מכיוון שזה מחלוקת, הרב, אתה אומר, אני אומר בברכה, מצוות עשה מן התורה. תרצה תפרש בזמן הגמרא, בזמן התורה, בזמן שבית המקדש מצוות עשה מן התורה. תרצה תפרש מצוות עשה לשמוע דברי חכמים. תרצה תפרש מצוות עשה מדבריהם. תרצה תפרש כמו הרמב״ם, תרצה תפרש כמו רבן ירוחם, אומר, אם זה הנוסח שאמרו אותו דורי דורות, רוב עם ישראל אומר אותו, אני אשנה אותו בדורנו? מאיפה יש לי רשות? מה, וכי הראשונים לא ידעו את כל המחלוקת הזאת? ועוד הוא אומר, אתה רואה שדעת השולחן ערוך כן נוטה לדעת הרמב״ם. איך אתה רואה? הוא אומר, פשוט. אנחנו בתקופת ספירת העומר אומרים שיר השירים, נכון? בליל שבת. למה אומרים שיר השירים בליל שבת? יש כמה סיבות. אחת הסיבות, כדי שנספור בלילה ודאי, נכון? כדי לספור ממש בלילה. למה לספור בלילה? כי אתה אומר, אני רוצה לקיים את המצווה כתקנה. אומר, אם זה דרבנן, אתה יכול לספור בין השמשות. אם אתה מהדר לספור דווקא בלילה ממש, משמע שאתה סובר שאני צריך להחמיר מזה כמו בדאורייתא. כמו שקירת שמע, אתה מקפיד לומר אותה ממש בזמן, אתה לא אומר זה זה דאורייתא, נכון? משוכבך ובקומך. אז אם אמרתי אותה בין השמשות, אני חוזר ואומר אותה אחרי צאת הכוכבים. אני לא אומר אותה בין שקיעת צאת הכוכבים. תפילה, אתה אומר, אם התפללת בין השקיעת צאת הכוכבים, זה בסדר. למה? התפילה היא דרבנן. אז אם התפללתי ערבית בין השקיעת צאת הכוכבים, אני לא חוזר ומתפלל פעם נוספת. כי ספק דרבנן, אני סומך על בין השמשות. אבל קריאת שמע שדאורייתא, אתה לא סומך על בין השמשות. ואם אמרת אותה בין השקעת שאתה בין השמשות, אתה חוזר ואמרת אחרי זה את הכוכבים. אם ככה, הכלל, אז... אם הייתי סובר שספירה רק דרבנן, נו, טוב, נסבור בין השמשות, בין השמשות זה גם בסדר. מכיוון שאנחנו לא סופרים בין השמשות, אנחנו מהדרים שיהיה לילה ודאי, זאת אומרת, אנחנו נוהגים בזה כאילו זה מדאורייתא. למה? כי אם יש דעות כל כך של גדולי העולם, ראשונים, שסוברים שזה דאורייתא, אנחנו גם כן לא יכולים לבטל את דעתם. ולכן אנחנו משתדלים, מתאמצים שזה דאורייתא. או למשל, אם אדם נמצא באמצע האוכל, אז אם זה מצוות עשה מן התורה, הוא אומר, תפסיק. אם זה דרבנן, לא תחכה בסוף. אל תפסיק באמצע. בספירה אתה אומר, אומר, אדם תפסיק. למה תפסיק? אדם אוכל, נזכר כולו ספר, הוא אומר. מה הוא עושה? הוא אומר, חבר, תעצור. תעצור, רגע, תעצור עכשיו. תעמוד. תגיד, עזב אותו לשם ייחוד, עזב את הכל. אתה באמצע האוכל. תברך, תספור, שב ותמשיך לאכול. למה עושים ככה? אז יש אומרים, כי זה קצר, לא מפריע לך באוכל. לא תפילת 18, קצר, תעשה ככה. יש אומרים, לא, כי אנחנו מתייחסים לספירת העומר כאילו היא מדאורייתא. אנחנו מהדרים, מיד שאתה זוכר, תספור. וזה כלל לאדם. אם אדם רוצה להיות בטוח שהוא לא ישכח את ספירת העומר, מה הדבר הראשון שצריך לעשות אותו? תזכור, לספור מיד שאתה זוכר. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. איך שאתה זוכר? ספור. מתי שזה? אתה באמצע שיחת טלפון, נזכרת? תעצור, סליחה, שכחתי. שנייה, חכה לי שנייה, ספור. אתה בנסיעה? תעצור, מצד, ספור. אל תחמיצנה. אל תחמיצנה. אתה לא יכול, אתה נמצא בכביש מהיר, ספור בישיבה אפילו. למרות שבדרך כלל אנחנו רואים ואחל חרמש בקמה, אדם צריך לספור בעמידה, כדי שלא תשכח, אם אתה לא יכול לעצור בצד, תספור אפילו בישיבה. אם אדם לוקח לעצמו את הכלל הזה, מובטח לו שהוא לא שוכח ספירת העומר כל 49 יום. אבל אם אדם אומר, כן, עוד מעט, וכבר אומרת, אל תאמר לי כשאפנה אשנה, שמה לא תיפנה. אמרתי, מה, שמה לא תיפנה? ודאי לא תיפנה. מי שאומר, כשיהיה לי זמן אני אלמד, אז לא אולי, בטוח לא יהיה לו זמן. תייצר זמן, זמן זה כמו זימון, אתה מזמן אותו, אתה יוצר אותו. תייצר זמן, תלמד. אל תגיד שיהיה לי זמן, אני אספור. תייצר זמן ותספור. זה הכלל בספירת העומר. מיד, כמו שהיו עושים, הגמרא אומרת שספירת העומר היו ממש, היו קוצרים את העומר, מיד היו קוצרים אותו. הגמרא אומרת שהיו מקריבי העומר, שהיו מקריבים בית המקדש את העומר, היו מקריבים אותו מיד על הבוקר. איך שהיו מהירה, הייתה מהירה חמה, כבר היו מקריבים קורבן העומר, לא. מיד איך שהזרחה חמה כבר היו ככה, כהנים זריזים הם. גם אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו עושים את זה, זכר למקדש. ולא עוד אנחנו אפילו אומרים, רחמם יחזיר לנו עבודת. למה אומרים את זה? כי אנחנו עושים את זה זכר למקדש. אתה לא כהן, אני כהן. כהן להקריב עומר, למה אני מקריב עומר? למה אתה קורא פשוט עומר? למה אתה סופר ספירת עומר? כי אתה רוצים לחבר אותך לבית המקדש. אז אתה צריך כל פעם לומר, הרחמם יחזיר לנו עבודת. ולפי המקובלים, האמירה של הפסוק הזה, יש לה ערך עצום, 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 עצום. איזה אורות אדם זוכה דרך האמירה של רחמן הזה, כמה הדבר הזה חשוב. יש עוד כמה דברים שצריך להזכיר שקשורים לספירת העומר. כמה רב תמיד עליו השלום היה מזכיר, וכך כתוב בסידור שלו, לומר אנא בכוח לפני למנצח. בכל הסידורים שתראו כתוב הפוך. שאלתי אותו פעם, למה אתה עושה הפוך מכולם? אבל אני עושה הפוך מכולם, כולם עושים הפוך משאר הכוונות. הרי מי לימד אותנו לומר אנא בכוח ולמנצח? איפה זה כתוב? זה המקום שלא בשאר הכוונות. שבכל אחד מהם יש 49 מילים. תמיד צריך לזכור, חוץ מלמצח מגנות מזמור שיר. מי אלוהים יכולנו לברכנו, שם יש 49 מילים. וגם בארבע אנא בכוח יש 49 מילים. ושם בשאר הכוונות כתוב את אנא בכוח לפני למנצח. אז אם שם כתוב שם, כנראה שהם ידעו מה שהם כותבים, משם אנחנו לומדים. אבל באמת צריך להבין למה זה קודם. כי מי שמתבונן ומסתכל במזמור הזה, בתפילה אנא בכוח, שכתב אותה אחד מן הראשונים, שהיא רמוז בשם, שם קדוש, שם מבית אותיות. אנא בכוח, היא רומזת ל-42 מסעות שעם ישראל עבר מרעמסס עד ארץ ישראל. תהליך היציאה ממצרים, וזה מתאים לתקופה הזאת. יצאנו ממצרים, ואנחנו מבית מסעות, אז אנא בכוח מתאים לזה. וגם הנוסח, מה הוא? מדבר על היציאה מהגלות. אנא בכוח גדולת ימיניך, ריבונו של עולם בבקשה, תשחרר אותנו, תתיר צרורה. את אותה אלמנה שכנסת ישראל שנמצאת בגלות, צרורה, תשחרר אותה. צעקנו על השם, ויסעקו בני ישראל השם, קבל רינת עמך, סגבנו, תארנו נורא. זה הכל קשור, כל התפילת קשורה, ליציאה מהממתת שערי תומעה שהיו למצרים. זה ענה בכוח. זה התפילה הזאת. במה עוסקת למנצח בגלות מזמור שיר? מדברת על ארץ ישראל. על ה-49 מדרגות קדושה של ארץ ישראל. אלוהים, יוחננו ויברכנו. יאר פנה ביתנו עושה, לדעת בארץ דרכך. בכל גויים ישועותיך, ידעו חעמים אלוהים, ידעו חעמים כולם, ארץ נתנה יבולה. זה מדבר על השפע שיש לנו בארץ ישראל. אז בסדר הגיוני, קודם כל אתה מדבר על היציאה שאנחנו יוצאים מהממתת שערי תומה, וזה אנא בכוח, ההשתחררות מתומעת הגלות, מצרירות הגלות, כן? שזה אנחנו עם ישראל מתחזק ומתעלה ומתרומם בכל המדרגות של הממבט מסעות, ואחר כך אתה מדבר על הארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים ויראו אותו כל אפסי ארץ, שזה השיא של הגאולה, שכל אומות העולם רואות את הברכה של ארץ ישראל, והם לומדים איזה מוסר ומתייראים מהקדוש ברוך הוא. זה מתי קורה? זה כשעם ישראל חוזר לארצו. כשעם ישראל חוזר לארצו, אז זוכה העולם כולו לראות כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אז לכן אומר הרב, אם הסדר שמופיע בשאר הכוונות הוא הסדר הזה של אנא בכוח לפני לנצח, גם אנחנו צריכים אותו דבר לעשות. אבל מי שמכיר, הבן איש חי כותב שכמה וכמה תקנות הוא ראה בבגדד צריך לעשות, בא לתקן אותם, ראה שזה קשה לתקן. עד שאנשים זזים ממנהג קודם, קשה. אז בסדר, אם אתה בא לבית כנסת ואתה רואה שאנשים נוהגים מנהג אחר, זה לא ירק ואל יעבור. ואם אתה רואה נוהגים אחרת, אל תתרגז. כל אחד לפי הסידור שיש לו בעת מתפלל. זה בסדר, אבל אם אתה לעצמך, דע לך שזה הסדר הנכון שאנחנו מתפללים בכל פעם שאנחנו סופרים ספירת עומר, מתפללים על הגאולה. כל ספירת עומר מתפללים על הגאולה. הרי אתם זוכרים, כולנו זוכרים. רק להזכיר את הספירת העומר, איזה גאולה זה עושה. כולם מזכירים, זוכרים את הסיפור של המן. כשהמן מגיע בתזיין ניסן, לקחת את מרדכי ולהרכיב אותו ברחוב העיר ולקרוא לפניו ככה יעשה לאיש, אז הוא בא ורואה את מרדכי, יושב ועוסק בהלכות הקרבת העומר. אז הוא בא, הוא משנה למלך, הוא מתקרב למרדכי, רואה את מרדכי מלמד את התינוקות של בית רבן, הלכות עומר. אמר לו, מה זה, מה אתה לומדים? אמר לו, עומר. אומר, העומר הזה ממה עשו? מה זה, יהלומים, מרגליות, עודם, פתידה, ברקת, מה זה הדבר הזה? אמר לו, לא, זה עומר שעשוי מצמח. אמר לו, איזה צמח זה? בטח אולי כמון שעולה מיליונים. אמר לו, לא, זה סעורים. אמר, וכמה מדובר פה באיזה מסעית, עונייה, רכבת? כמה עסקים? אמר לו, לא, זה עומר, עשירית היפה. זה כמות קטנה. אומר לו המן, בא קומץ צהורים שלכם ודחה 10,000 כיכר כסף שלי. המן, באותו רגע, אמר את האמת. אמר את האמת. היה מושפע מהקדושה של לימוד תורה, גם על המן זה משפיע על אותו רגע. ואז הוא אומר את האמת. שמעתי פעם מישהו אומר, יש איזו קושייה גדולה על מגילת אסתר. כתוב שהמן, כל המגילה כתוב עליו שהוא היה, וימלא המן חמה, ואיבס בעיניו, כל הזמן עצבני, עצבני, נכון? גם אחשוורוף, כל הזמן עצבני, נכון? וחמה טוב הערבו. איך כתוב על המן שמח וטוב לב? איך יכול להיות? כתוב, ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב. אה? וחירות המן, מרדכי בשער המלך, ולא קם המן, וימלא המן חמה. איך יכול להיות שחמש דקות היה שמח וטוב לב? קושיה. התירוץ אומרים, מה כמו קושיה? הוא היה במשתה אצל אסתר. אפילו המן נמצא במקום קדוש, מתחיל לחייך. זה עובר לו מהר, אל תדאגו. רק רואה את מרדכי בשער המלך, מיד הוא מלא המן חמה. אבל חמש דקות הוא נמצא שם, ושמח וטוב לב, נרגע. כן, ואיזשהו שנץ עליו ושמחה. לרגע הוא נרגע, אחר כך זה חוזר לו משהו בין. אותו דבר פה, המן עומד ליד מרדכי, שומע את מרדכי, נותן הסבר, שומע פתאום דבר תורה. פתאום האמת קופצת לו. קומץ שעורים שלכם, דחה 10,000 כיכר כסף שלי. וזה, שמרדכי לא מכיר ועומר, זה הרי היה בשושן, נכון? אין עומר בשושן. מה יש בשושן? מדברים על העומר. אז מה היה המן צריך לומר? הדיבורים שלכם על העומר דחו 10,000 כיכר כסף שלי. עוד יותר גרוע מסכן. מלא היה קומץ צהורים, היה מתנחם. גם זה לא היה. רק דיבורים. אבל הדיבורים האלה דחו את ההון, את המיליארדים שלו. מכאן יבין אדם כמה יקרה המצווה הזאת. שהיא אולי הכי פשוטה, שעורים, כלום, אין בה אפילו ממשות, איזה מאכל בימה בכלל, עושים איזה בירות, מה עושים איזה? מה יש בזה? כלום. אפילו אוכל אין בזה, מי אוכל שעורים? אפילו אחי, זה, אם זה תנופה להשם, אם זה ממנו יתברך שמו ויתעלה, זה שווה הכל, שווה הכל. הגמרא אומרת, איך היו אומרים בריאות? זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך. זבל פרדותיו של יצחק, זה לא נעים מחילה להתעסק עם זה. אומרת, אם אתה תקנה את הזבל פרדותיו של יצחק, תקנה, תמכור, יעשו בזה דישון של האדמה, תרוויח בזה יותר כסף מאשר תסתחר ביהלומים של אבימלך. למה? כי פה יש ברכת השם, למרות שזה זבל פרדותיו, ופה אין ברכת השם, למרות שזה כספו וזהבו. זה אותו דבר. איפה שיש ברכת השם, זה לא משנה מה זה, אפילו שעורים יש בזה ברכת השם גדולה. אז זה עניין ספירת העומר, לכן אנחנו מיד אחרי ספירת העומר מזכירים, הרחמן יחזיר, כי זה עכשיו שאמרת ספירת העומר, אתה עכשיו יצרת תנופה לגאולה. אתה בספירת ספירת העומר, עכשיו אנחנו משתחררים מאוד מיצר של מצרים. אתה אמרת ספרת ספירת העומר, עכשיו תראה ברכה גדולה, ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו. זה ממש גורם ברכה, הדבר הזה מאוד מאוד עצום. יש עוד הלכה שאני רוצה להזכיר אותה. מתי סופרים ספירת העומר? הרב כותב שאנחנו סופרים ספירת העומר אחרי 18. אומנם המשנה ברורה כותב שאנחנו מקדימים ספירת העומר לפני לא נשבח. דכל כמה דאפשר להקדום ומקדימינם כדי שיתקיים יותר מה שכתוב תמימות תהיינה. אבל לא קודם תתקבל כדי לא להפריע בסדר התפילה. הרב עליו שלום היה סובר למרות הסברה הזאת לברך אחרי לא נשבח. למה? כדי שאנחנו משתדלים לא לפגוע בסדר העולמות. יש בכל התפילה, אנחנו מבינים פשט בתפילה, אבל בספרים הקדושים כתוב שזה מובנה לפי סדרים של עולמות וכו'. לכן, באמצע התפילה אל תכניס כלום. תאמר את ספירת העומר, אחרי לא נשבח עוד שתי דקות. מה יעשה אדם שבא לבית כנסת, אמרו תהליך הזן, והנה הגיע חטיש קבל, נו, תספור. הוא אומר, אני נוהג לפי הבן ישחי, לפי הרב אליהו, אני סופר אחרי לא נשבח. לא, פה... ספירת העומר, כותב רבי יוסף חיים על הבן ישחי, זה הזמן הכי משמעותי שבו אדם צריך להתאמץ, שלא יהיה שום ויכוח, או קטטה, או מחלוקת, או... כלום! כלום! תוותר! תסלח, תמחול, בסדר, מה שאתם רוצים, נעשה. העיקר שלא יהיה ויכוח. אחר כך, תסביר להם מה שאומר רבי, ירצו, יקבלו, לא ירצו, לא יקבלו. אתה תעשה את שלך. אבל הכלל הוא, אל תייצר ויכוח. כמו הרב עליו שלום היה, מאיר פנים לכולם, נחת רוח לכולם, תמשיך בדרך הזאת. זו הדרך. לא, כך כתוב על הלל הזקן, שהוא היה ענב ושפל, ולכן נקבעה הלכה כמותו. תגיד, הוא היה צריך להיות תקיף, אז ההלכה תהיה כמותו. יצעק, תעשו מה שאני אומר לכם, קבלו דעתי. לא. היו שונים דברי בית שמאי לפני דבריהם, ולכן זכו ונתקבלו דבריהם. אז אדם צריך להגיד, בסדר, תעשו מה שאתם, אני אמר בשקט לדעתי, וסוף הכבוד לבוא. יש כלל שבו אנחנו אומרים שברוב עם, הדרת מלך. כותב השולחן ערוך, המתפלל עם הציבור מבעוד יום, הם מתפעלים מוקדם. ערבית מוקדם, ספירת העומר לפני יצאת הכוכבים, מונה עמהם בלא ברכה, ואם יזכור בלילה, יברך ויספור. אז שואלים, למה ימנה אותם בלא ברכה? תן להם לספור, תשתוק, בלילה תספור עם ברכה. למה אתה מונה עמהם בלא ברכה? אז אומר התז, כדי שאדם לא יפרוש מן הציבור. הקורבן העומר, כמו שאנחנו יודעים, זה קורבן שהוא מגיע ממחצית השקל. מאיפה הקורבן? זה קורבן ציבור זה. כמו כל קורבן הציבור, כמו תמידים, מוספים, כמו כל הקורבן ציבור. זה מגיע ממה שכל עם ישראל אוסף, וכל עם ישראל יש לו חלק קטן. אז גם אתה, שאתה סופר עומר, אנחנו מעדיפים לספור את זה ביחד. אז אתה אומר, בסדר, הם סופרים מוקדם, הם לא שומעים בקולי, תספור עמהם בלי ברכה. למה בלי ברכה? כי זה קודם קצת הקודמים. בזה אתה מרוויח שאתה לא פורש מן הציבור. גם שהם טועים, אתה איתם. אחר כך אתה תעשה סימן לעצמך. איך קצת הכוכבים? תספור עם ברכה אפילו ביחד. כך אתה מרוויח את שני הדברים גם ביחד. גם את הביחד עם הציבור, וגם את הדקדוק במצוות, על זה נאמר, והאמת והשלום יעבור. מורי ורבותיי, קהל קדוש, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם באמת ושלום. כמו שאומר הנביא, שבזכות זה יזכה עם ישראל ויבנה לו בית מקדש במהרה. ונזכה לאכול מהזבחים להפסחים. וכמו שהרב היה אומר, אם יבוא משיח בין פסח ראשון לפסח שני, כך היה אומר בשם רבו, נאכל פסח שני. ויש על זה, איך היה אומר, אף על פי שזה הרבה קושיות, אף על פי כן ככה ההלכה. יהי רצון נזכה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, יפרח ירווה לרחמות.
Amen.